שלום לכולם. אני מבין שהיום היו בעיות קצת עם ההתחברות? זה רק טכני או שיש פה... רק טכני, בסדר. טוב, אני רוצה רק לסיים ככה בקצרה, ענייני גזירא דרבה, בסדר? ואז רוב הזמן בואו נקדיש להיכנס לתוך התקנה של רבן יוחנן בן זכאי. מריקושטים, כל מיני שאלות שבאו אליי, אני התרשמתי שכדאי גם קצת לדבר על איך כדאי ללמוד תנאים, כאילו, הייתי אומר ככה, לא רק לבהות במקורות, אלא קצת לתת הכוונה אולי, מה כדאי לעשות, אז נשתדל גם בזה, בסדר? כלומר, קצת קצת יותר דידקטי ומתודי, בסדר? אני רוצה להתחיל בנקודה המרכזית שעלתה אתמול לקראת סוף השיעור, והיא ניסיון להתחקות אחרי ההסבר המדויק שהסוגיה מציעה לאי-תקיעת שופר בראש השנה של חל ושבת. והרושם שאני חושב שרוב מי שלומדים שומדים אותו לסוגיה הוא שבגלל גזירה דרבה לא תוקעים, או בלשון מאוד פשוטה, היות ובמידה ונתקע בשופר בראש השנה של חל ושבת יש סיכוי שחלילה נחלל את השבת. זאת אומרת, כדי לקיים אחת ממצוות היום טוב, אולי נחלל את השבת במפגש הזה בין שני הימים שחלו יחד, עדיף לוותר על המצווה כדי לא להסתכן באותו חילול שבת. ראינו שזה בעצם דילמה שנמצאת המון בחיים שלנו, מידת האיזונים הנכונים בין סכנות לבין הרצון לעשות כל מיני דברים. ככה לכאורה זה נראה. הגמרא בסוכה לקחה אותנו למחוז חדש לגמרי. היא גמרא מאוד מאוד חשובה, כי הגמרא בסוכה במפורש שואלת שלכאורה כל אותם נתונים קיימים גם בלולב ביום טוב ראשון. לפי דין המשנה נוטלים לולב ביום טוב ראשון, והגמרא בסוכה מסבירה משום שזו מצוות עשה דאורייתא. והגמרא אומרת שרק לא נוטלים או במהלך חול המועד היות וזה רק מצווה דרבנן, או שלא נוטלים משום סייקא דיומא בזמן הזה גם ביום טוב ראשון. שבלשון הסוגיה, בואו נתרגם את זה לדילמה שלנו, בכל מקום שבו אדם הוא מתלבט באיזון הנכון בין הסכנה לבין הרצון שלו לעשות משהו, זה פונקציה של מה גודל הסכנה מצד אחד ומה גודל הדבר שהוא רוצה לעשות אותו, כן? זה כמו מטולטלת כזאת, ככל שהסכנה גוברת פחות תעשי, ככל שהדבר יותר חשוב אתה יותר מוכן להסתכן. או בלשון מאוד פשוטה, בשביל לקיים מצווה דרבנן להסתכן בלחלל שבת דאורייתא לא כדאי, בשביל לספיקא דיומא אולי לקיים מצווה דרבנן להסתכן ואולי לעבור איסור דאורייתא, עדיף לא לקיים. בשביל ודאי מצווה דאורייתא סכנות אתה לא מוכן לקחת את הסיכון, אבל לפי לשון אותה סוגיה היה מתבקש בראש השנה צריכים לתקוע בשופר. והגמרא ממלאת פי המים, ורק הראשונים מעירים את ההערה הזאת, ואני כמעט נראה לי מוכרח הדבר ההערה שלהם, ומציעים בעיקר את מה שהוא אמר בסוף השיעור, שאין לנו ברירה אלא להניח שגזירה דרבה לא עומדת לבד, ולכן עכשיו הרמב"ן מציע שבשופר צריך להוסיף את זה שזה ספיקא דיומא. ובלשון אחרת, בסופו של דבר למה חזרנו? חזרנו גם בבבלי להסברים הארץ ישראליים. או אני אציע את הקריאה הבאה בסוגיה, בואו נחזור לסוגיה שלנו בראש השנה. הגמרא מתחילה בדרשה הארץ ישראלית של זיכרון תרועה יום תרועה, ואז שואלת הגמרא שתי שאלות. שאלה אחת היא, לא הצלחת להסביר את ההבדל המקדש במדינה לפי הדרשה הזאת. שאלה שנייה, אם מותר לתקוע בשופר בראש השנה, אז על מה הדיון? ועל זה כשהגמרא אמרה תגזרה דרבה, שימו לב, זה לא בהכרח שהיא נטשה את זיכרון תרועה יום תרועה ועכשיו יש הסבר חדש שמסביר את כל העניין, אלא היא פשוט תרצה את שתי הקושיות. גזירה דרבה מתרס קודם כל את הקושיה השנייה, והיא למה לא לתקוע בשופר ומה הבעיה, הרי זה מותר. התשובה היא עשו מדרבנה. שנית, וזו הנקודה השנייה, זה גם מתרס הקושיה הראשונה, כי מה הייתה הקושיה הראשונה, למה שהבדל המקדש ומדינה? התשובה היא שהיות וזה רק מכוח גזרה במקדש, כידוע אין לנו גזרות, בואו נזרום רגע עם רשי, אין שבות במקדש, ולכן הצלחנו להסביר את ההבדל. כלומר, ההכנסה של גזרה דרבה היא לא מחליפה בהכרח את ההסבר הראשון, היא פשוט פותרת את הבעיות שהטרידו לנו בהסבר הראשון.
ההסבר הראשון זה מה שזה לכתחילה לצפר לך?
סליחה?
אם ההסבר, אם אנחנו מקבלים את שני ההסברים ביחד, ההסבר ראשון אומר שלכתחילה צריך להיות זיכרון פרועה.
אתה צודק. כלומר, בוא נגיד ככה, לכאורה, היות והדרשה הראשונה היא דאורייתא, אז זה שזה אסור בתורת זירה, הוא לא מתרץ הקושיה. ולכן לכאורה אתה צודק, אבל אני חושב שמבחינת המהלך הכולל, אז לא לחזור לזיכרון תורה יום תורה, אבל כן, שחייבים לקרוא את זירה דרה, אבל לא שהוא ההסבר בעצמו. כלומר, הוא בא יחד עם גורמים אחרים. אחרת הוא, על פי הגמרא וסוכה, הוא לא מסביר כלום. בסופו של דבר, אתה בגזירה דרה וחוזר לאיזו נקודה שזה לבד לא מספיק. גזירה דרה רק אומר, יש סיכוי לעבור איסור. אבל אתה מופעמים מוכן להסתכן ולעבור איסורים. כלומר, אתה חייב בכל זאת להסביר לעצמך את הנקודה. עכשיו, נקודה שנייה שנוגעת לגזירה דרה, גם עליה דיברנו אתמול, ונועם, אולי זה קצת באותו קו שעשיתי קודם, אז אם זה לא טוב, אני מבקש לך שתיארת אותי גם עכשיו. הראיתי לנועם ולאלחנן קושיה שמופיעה במגן אברהם. למה הגמרא רצה דווקא לגזירה דרבה? הרי למרות שתקיעת שופר היא חוכמה ואינה מלאכה, היא ודאי אסורה מדרבנן בשבת ויום טוב, מכוח הגזירה ששם יתקן כלי שיר. ועל רקע זה שואל המגן אברהם, אם אני אומר שביאללה איסור דרבנן, מה אני עושה? גזירה, שמה. זה השם, אני לא מקיים מצווה דורייתא. תגיד, שאתה לא מקיים את המצווה דורייתא, השם יתקן כלי שיר, הוא יוצא לתקוע בשופר, יראה שהשופר קצת משוקמק או משהו, הוא ילך לתקן אותו, ולמה אתה צריך לרוץ לגזירה דרבה? למה לא להשתמש פשוט בנתון הראשוני יותר, שיש בעיה, יש איסור דרבנן,
מתי גזרו את השם יתקן?
מתי גזרו, אני לא יודע, אולי, זה מופיע, ונגיד ככה, זה מופיע בבבלי, בביצה, בפרק חמישי, כהסבר למשנה שאסור לנגן בכלי נגינה. אז לפחות הבבלי, בתודעה שלו, כהסבר להלכת תנאית. המגן אברהם נותן תשובה, לדעתי, פשוטה, חלקה, נכונה, שהיא מאוד משמעותית להבנת כל הסוגיה. הוא אומר, איסור שמה יתקן כלי שיר, אסור גם בשבת וגם ביום טוב. ולכן היות ותוקים בשופר בראש השנה ביום חול, משמעות הדבר שאת האיסור של תקיעה אנחנו דוחים. לעומת זאת, בגזירה דרבה, מה היא הציעה? מלאכה האסורה בשבת ומותרת ביום טוב. אבל לשון אחרת, מה יסוד כל הדילמה של ראש השנה שחל בשבת? ההבדל בין הימים האלו, ששבת הוא יום עם אוריינטציה, עם אופי מסוים, יום טוב הוא יום עם אופי קצת אחר, ברור שכל מה שאתה מצווה לעשות ביום טוב, הוא לא מתנגש עם הלכות יום טוב. כל גזירה דרבה אומר, בוא נשים לב שהשבת נוכחת. עכשיו, איך אני מנחיח את השבת בשפת הגזירות? אני מנחיח את השבת באמצעות הפער בין שבת ליום טוב. ולכן השפה של גזירה דרבה, למרות שהיא שפת הגזירות, היא שפת הדרבנן, ומי יודע מה איזה אסון יקרה, היא גם שפה שהיא כאילו אומרת לך, היום שבת. או יש פה דמיון מסוים לרעיון של זיכרון תורה, יום תורה. שכשראש השנה פוגש את שבת, השבת, התוכן שלה הוא זה שמשפיע על אי התקיעה. הוא נוכח. אסף נמצא פה? אסף הציע לי איזה הסבר מסוים בסדר, רוצה לשתף את כולם? אפשר? אפשר לבקש? תודה. בוא נתרגם קצת דברי אסף. אסף אומר ככה, זה דברים שקצת כבר התחלנו לפצח. מה המשמעות שבשבת יש איסור הוצאה וביום טוב אין? זה לא סתם טכני שיצא שזה מתנגש. שבת במהותו הוא יום מנוחה, ויום טוב הוא לא יום מנוחה. אז אומר אסף, יום הדין כביכול בשמיים עובדים קשה, כן, הוא יום של פעילות. בשבת כביכול משביטים במקצת. כבר אם אני חוזר לתוספתא שלמדנו, שתקיעת השופר מכריזה על הדין, כן? היא קשורה לדין. כאילו אסף כביכול אומר, הדין וראש השנה שלך לשבת, גם בשמיים משהו משתנה. אז אני לא יודע בדיוק מה קורה בשמיים, כן?
רק נפש של היום בעצם היא נחזור למה שאמרנו
שמואל. כן. זה הצעה של אסף. כן, זה יום בלי דינים, זה יום בלי דינים גם בשמיים. כמו כביכול, אם מישהו ירגיש לא בנוח השנה, אם ראש השונה ביום הראשון שאין שופר, אסף אומר לו, דע לך, יש התרחשות גדולה מאוד, מתי? ביום השני, היום השני הופך ליותר משמעותי, והאמת היא שרעיון מסוים כזה מופיע בתוספות בסוכה בדף מ"ג עמוד ב', שתדעו. הגמרא אומרת, אתם יודעים שלא עדו ראש. יודעים מה הסיבה שלא, א', למה לא? כי אז יצא שהושענא רבה יהיה בשבת, ואז נצטרך לדחות את מצוות הערבה, כי מצוות הערבה לא דוחה שבת. היות ומאוד רוצים לקיים מצוות הערבה, דאגו לכך שזה לא יקרה אף פעם.
הדור ראש זה כאילו שמענו שלא
בטוח
שזה
יקרה,
רק שבפועל זה לא קורה.
הדור ראש זה רק שמקדשים על פי החשבון. יש לנו את החירות שמקדשים על פי החשבון, קצת לשחק עם זה. כשמקדשים על פי הראייה, אתה כביכול כבול העדים שבאו, באו עדים, אתה צריך לפעול על פיהם.
אז למה
בנו? לא הדור ראש, הוא לא היה בזמן...
לא רוצו שהוא יהיה.
כן, בזמן שקדשו על פי הראייה, לא היה את הכלל שלא הדור ראש. הוא בזמן הזה.
למה בפסח זה לא...
זה מסיבות אחרות, בסדר, זה מדבר על זה אחרי השיעור, בסדר? אבל האלף, הדלת והוו של לא הדור ראש הוא כדי שיום כיפור לא יהיה סמוך בשבת. כי אם ראש השנה ביום רביעי, יום כיפור ביום שישי. ואם ראש השנה ביום שישי, אז יום כיפור ביום ראשון. לא רצו. האלף בגלל השנה רבה. שואלים תוספות בסוכה, אז אם בשביל הרבה דאגו שזה לא יקרה, למה לא דאגו שזה לא יקרה בשביל שופר? אז אומרים, התוספות מסיבה פשוטה. יש יום שני. כלומר, הרבה, אם לא תיקח אותה בראשן הרבה, אין. אבל אם לא תיקח, אם לא תתקע בשופר ביום הראשון, תתקע ביום השני, לולה, ואותו דבר. כלומר, זה עוד קיים. זה בא להרגיע. בכל אופן, עד כאן ההתבוננות הפנימית כאן. מה שאני רוצה לסיים רק גזיר הדרבה, זה ההקשר הרחב יותר. גזיר הדרבה נמצא בעוד מקומות. כן, הוא נמצא בעינו תיים את מגילה, בעינו תיים את דלולב. כפי שהזכרתי לכם כבר אתמול, זה שפרטי הדין שונים, מה זה חייב ללמד? שגזיר הדרבה לא ההסבר הראשוני ולא עובד וגם לא עובד לבד. זה ברור הדבר. הנה בלולב הוא רק מבטל את יום טוב שני, את חול המועד, ולא מבטל את יום טוב ראשון בלולב. והאמת שגזיר הדרבה זה תבנית של הסבר שהבבלי נותן אותו לשלוש מצוות או שלושה ימים שמופיעים בלוח העברי שחלים בשבת, ושלושתם יש מצוות, בשלושתם לא מקיימים אותם בשבת. במבט ראשון בשלושתם אין מלאכה ועל פניו לא ברור, וכאן בא הבבלי ונותן איזושהי תבנית של הסבר שהיא חוזרת על עצמה, התבנית של גזירה דרבה. מה שאני רוצה קצת להעיר זה כמה דברים. ראשית, הבבלי בשלושת המקומות מודע לקיומם של הסברים אחרים, שתדעו את זה. מי שקצת עיין בסוגיות בדף המקורות הקודם, שתיים, אז אני בקצרה אני אקריא את הדברים. הבבלי במסכת סוכה בדף מ"ג, אחרי שהוא מצטט את גזירה דרבה, אז מה הבבלי יודע לצטט? הבבלי יודע לצטט ברייתא שאומר את הדבר הבא: נתנו לקחתם שתי לקיחה ביד כל אחד ואחד ביום ואפילו בשבת, ראשון אפילו בגבולים. הראשון מלמד שאינו דוחה ליום טוב הראשון בלבד. הבבלי מחזיק ברייתא שבלי גזירה דרבה מסבירה שהראשון שהוא דוחה רק ביום טוב ראשון. הוא מחזיק ברייתא כזאת. דבר מאוד דומה קיים גם במגילה. ליד ההסבר של גזירה דרבה, רב יוסף מביא הסבר אחר. מפני שעיני עניים נשואות למקרא מגילה. מה הכוונה? העניים זה החגיגה שלהם, זה פורים, מתנות לאביונים. אז הם יודעים שכשקוראים מגילה והם לבית כנסת עושים ככה, קבלים מתנות לאביונים. אז הם ירצו לבוא לבית כנסת למקרא מגילה. אם זה נקרא בשבת, אז מה יקרה? שבת אי אפשר לחלק צדקה. יפגע בעניים, אז אמרו, טוב, לא נקרא בשבת. זה הסבר שונה לגמרי לחלוטין. מה שאני מנסה לומר הוא שגזירה דרבה מופיע בגמרא כהסבר לשלוש מצוות, שבשלושתם יש לגמרא הסברים אלטרנטיביים. בשופר זיכרון תורה יום תורה, בסוכה הראשון דווקא הראשון דוחה שבת, ובמגילה הסבר של רב יוסף. מה זה אומר? שכשהבבלי משתמש בגזירה דרבה, זה לא כי הוא נתקע בפינה ולא היה לו הסברים אחרים, אלא זה בגלל שהוא מעדיף את גזירה דרבה. הוא אוהב גזירה דרבה, הוא אוהב אותו. אם היום התנועה הנפשית של רובנו, דיברנו על זה אתמול, שחיים בחברה עם עירוב, לא כל כך מבינים מה רבא רוצה מהחיים שלנו היום, כן? פעם קודמת שזה היה בשבת, לפני 3 שנים, הלכתי לבית כנסת ביום טוב ראשון של סוכות בשבת, עם הטלית ביד, עם המחזור ביד, ורק אמרתי לעצמי, רגע, איפה הלולב? כאילו, אין לולב כי אני אולי אטלטל, כאילו, איפה הטלית? כאילו, עשיתי ככה חזק. ולכן אמרתי לכם, ואני חוזר על זה, אנחנו נהיה חייבים בסופו של דבר להפנמה הפנימית שלנו, לאמץ הסבר שיתיישב ליבנו, שנזדהה איתו. כלומר, אני רוצה שכשהשנה לא נתקע, שלא נתעלו לב, שאני לא חושב שאנחנו יכולים להגיד לנו גזירה דרבה לבד. אסור לנו, כי אנחנו לא חיים במציאות שהחשש הזה קיים. מצד שני, אני כן רוצה שנתיידד עם גזירה דרבה, שנבין את מקומו, ומבחינת הבבלי, אני מצרף פה כמה גורמים. ראשית, דיברנו על זה שהבבלי חי בעולם, שיש לו תפיסה מסוימת של מה משמעות המפגש בין ראש השנה וסוכות עם שבת. שנית, לבבלי ברור שרק אם זה מלאכה, מה יהיה הדין?
שיעשו.
ברור לבבלי שזה לא, שלושתם לא מלאכות. ושלישית, הבבלי חי במציאות הלכתית שבאמת לא היה לו עירוב. זה היה באמת חשש אמיתי. כלומר, כגזרת דרבה נאמרת כהסבר, אני חושב שהוא בשבילם היה הסבר מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. כי באמת לא היה להם עירוב. ואם אני שואל יותר מזה, בהקשר של גזירה דרבה, אני, בבלי מביא אותו כהסבר אחיד ל3 מצוות. כשאני מוצא דבר שמופיע בכמה מקבילות, מה כדאי לשאול? האם הוא נאמר מראש בשלושתם, או אולי, כל אנשי המחשבים יודעים מה אני מדבר, הוא נאמר כהסבר שהוא מהותי במקום אחד, והוא גולגל למקומות האחרים, ואז הוא יותר משני בהם. ואני חושב שהחשיבות לשים לב לזה הוא כי לפעמים זה עוזר ליישב על הלב הסבר ששמים אותו במקום הכי יסודי שלו. ובדוגמה שלנו דומני שבתוך 3 המצוות האלו, כשמסתכלים במקורות, אפשר לגלות הדים מאוד מאוד ברורים לבעיית טלטול באחד מהם, שלדעתי אולי זה סימן ששם ההסבר הכי מתאים לומר אותו. באיזה מ3 המצוות האלו יש בעיית טלטול שמעדדת מאוד חזק במקורות? מאוד חזק. היא כמעט מזמינה את גזירה דרבה. כמעט מתחננים לפניך שתגיד את גזירה דרבה. בלולב, נכון מאוד, אני מסכים עם זה. שולחים למשניות בלולב, במסכת סוכה, אנחנו קוראים בבירור איך התנאים כבר מדברים על מצוקה אמיתית של טלטול. כך מופיע במשנה בפרק 3, במשנה, פרק ג' משנה י' ג', יום טוב הראשון של חג שיכול להיות בשבת, כל העם הוליכים את לוויהם לבית הכנסת, למחרת משכימים ובאים, כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו. מתואר פה בבירור שבמשנה, שבזמן התנאים הם הייתה להם בעיית טלטול של הלולב. קודם כל ברור שאיפה הם חושבים שהכי טוב איתו לולב? בבית כנסת. זה ברור, לא בבית. זה ברור. שנית, הם יודעים שבשבת אין דרך להביא אותו לבית הכנסת, וזאת למה? אני חוזר לדברים שאמרתי אתמול, כי אין עירוב עירוני בזמנם. אין. גם כשהגמרה בשבת, נגיד, מדברת על מילה שצריכים להביא את הסכין, איך מביאים אותו? מישהו זוכר את הביטוי? דרך גגות, חצרות, גגות וקרפפות. אתה מגלגל אותו ממבוי לחצר, מבוי לחצר, מבוי לחצר. דבר אחד ברור, איזה כביש אתה לא חוצה? את הכביש הראשי. למה? כי אין עירוב עירוני. אין דבר כזה. זה לא עלי על דעתם שאפשר לעשות בכאילו את כל העיר לחצר אחת. חצר או מבוי, אפשר, יש בו משהו באמת פרטי. כן? אין להם את זה. ולכן מה הפתרון שהם נותנים? ופה יש להם מצוקה ברורה. דיברנו כל הזמן על בעיות ופתרונות. דיברנו על איזונים בסכנות. תדעו לכם כלל גדול בחיים, וזה מתגלם פה. אתה, יש לך בעיה, אתה פותר אותה בדרך אחת, הרבה פעמים מה הפתרון עושה? יוצר בעיות חדשות, צריך לפתור גם אותם. זה בכל החיים ככה. קוראים לזה למשל בתרופות תופעות לוואי. כי אתה, יש לך איזו בעיה רפואית, אתה לוקח תרופה, אבל התרופה בעצמה יש לה כל מיני בחילות, בטן, לא יודע, כל מיני דברים, כן? זה מסר אותך קרח, כל מיני דברים, כן? וכל הזמן אתה חי באיזונים, זה בדיוק מה שכתוב פה. מצד אחד בשבת אי אפשר להביא את הלולב, אז תביא אותו ביום שישי. אבל יש דין נוסף בסוכות. מה קוראים לדין הזה בלולב יום טוב ראשון? לכם. לפני שאמרו חכמים, אין אדם יוצא דרך אותו ביום טוב ראשון שחג בראש החברו, אז אם זה בבית כנסת, אז מה הבעיה? של מי אני אקח? ומה פתאום? בית כנסת הוא קטן, אינטימי, לכל אחד יש תא, יש כתוב לו על המקום השם שלו, אז תמצא את זה, נכון? אתה הולך לפרק ד', מה אתה מגלה? שגם יש בעיית טלטול. מה פרק ד' אומר? אני מקריא. מצוות לולב כיצד, יום טוב הראשון של חג, שחל להיות בשבת, מוליכים לבן לבהר הבית, וברור מהמשך המשנה שבאיזה יום הביא אותו להר הבית. ביום שישי, זה ברור מהמשך, כי אחרת לא היה צריך לקרוא כל הטקס. הר הבית הוא כבר לא אינטימי, זה המוני. כמו הופעה הערב שם בתל אביב, כן? שם עשרות אלפים, זה המוני, כן? אז מה, תמצא את שלך? ולכן מה, שכן צריך פתרון אחר, לאיזה בעיה? לבעיית לכם, איך פתרו אותו? פתרו אותו פתרון שאף בריסקר שבוחר לולב, לקח לו שבועיים לבחור לולבים. יש לי בן דוד שפעם למד בבריסק, הוא היה גר עשינו בבית אז, אז הסרט אמת תשובה, כל יום היה בא הביתה מוקדם. אמא שלי אומרת לו, מה זה? הוא אומר, בסרט אמת תשובה אין סדר צהריים אצלנו, גומרים רק סדר בוקר. למה? סדר צהריים כולו מוקדש לחפש לולבים ותורגים. אמרה לו, מוישה, ככה קוראים לו, אמרה לו, אצלנו בסרט אמת תשובה עושים עוד סדר, מגבירים, כאילו. והם, תארו לכם, בריסקר היה בוחר את רוג ולולב, כל הסרט אמת תשובה, ואז מפקיר אותו בהר הבית, שמי שיקח אותו, ייקח אותו. אבל ככה מתואר, כן? החזנים מקבלים, סודרים את הגבי הצטבה, הזקנים שלא יכולים ללכת מכות, וכבר ראינו את זה, כן? כאילו, ברור שהם, כשחל בשבת, הם רוצים להתפלל בבית הכנסת ובהר הבית, ומה הם לא יכולים לטלטל? זה קיים ברקע, נכון? זה מאוד מאוד בולט שם. עכשיו, מפה לגלגל את השלב הבא, שגזירה דרבה, שהיא אומרת, רבותיי, הבעיה בשבת היא הטלטול, הוא הכי מזמין משלושתם. כשלמדתי, נמדנו פה יחד, כל המקורות התנאים של שופר, לא שמעתי הד, שתהיה בעיה כזאת. במגילה גם, המגילה הרי הכי משונה משלושתם. מה, לא קוראים בתורה בשבת? מה הבעיה? מה, שאולי תטלטלו אותו? כאילו, זה מאוד מאוד קשה להבין. ויש הד מאוד מאוד ברור, אני חושב. אם אני הייתי צריך לבחור משלושתם, איפה הציעו שזה ההסבר, הייתי מציע שהוא נאמר פה. לקחו את בעיית הטלטול שקיימת במשניות בלולב, לקחו אותו ואמרו, רבותיי, אתה יודע מה? אם אני שואל את עצמי, למה לא נוטלים לולב בשבת? הרי כבר במשנה לא נוטלים לולב בשבת, אין לי כלים טוב ראשון. זה לא רע. וזה הייתי מוסיף, זה לא בכלל לסותר את דברי אלבק שהזכרתי לכם אתמול. אתמול הזכרתי לכם בשם אלבק, שהוא הציע שלדעתו אולי גזירת הרבה בכלל לא בא משלושתם, הוא בא ממקום אחר. כשהולכים לשס, המילים בפי רבה, שבע יעבירנו ארבע עמוד, נמצא גם בעניין תבילת כלים בשבת והזעה. ואלבק הציע סימן אחד למקוריות או ראשוניות של הדיון בגמרא בביצה, משום שהבעיה מתווכח איתו שם. ובהחלט ייתכן שרבה המקור הראשוני שהוא דיבר על בעיות טלטול כחוסם קיום מצוות מסוימות היה בהקשר של תבילה. אני רוצה להסביר, בתבילה זה בכלל לא דרמה ענקית. אל תטביל אותו בשבת, תטביל אותו מתי? יום שישי, מה הבעיה? זה בכלל לא דרמטי, כאילו יושב לו רבה ואומר, יש דברים מסוימים שעשו בשבת שמה? זה בסדר. איפה זה הופך להיות פצצה מסוימת? שזה מצווה. אבל זה מצווה לא של שבת, זה מצווה של איזה יום? של היום האחר, שהוא בא מהתאריך, שחל בשבת. אז זה הופך להיות מפגע. פה יש, והבבלי באמת במבוכה עצומה, למה לא? כן? כאילו זה לא מלאכה לפי הבבלי, למה לא? וכאן אולי הצירוף הזה בין ההד של הטלטול ובין רבא שכבר מכירים וגזירא דרבא אולי מהזה, הוא הזמין את ההסבר הזה. ואני נוטה לחשוב שהלולב גירה אותם בשביל את מי שפיתח את הרעיון הזה לומר אותו. מצד שני, בנוסחאות של הגמרא אפשר לראות גם כיוונים שההקרנה היא גם בכיוונים אחרים. אתמול עבדנו מאוד חזק על ראש השנה, למה אתה חושב שהבנה מתחיל לטלטל? נכון? עכשיו בלולב זה מאוד ברור למה. כי לולב, כל אחד חייב ליטול לולב, והוא רוצה ליטול אותו איפה? בבית כנסת. בשופר זה היה פחות ברור, נכון? למה שבנה מטלטל את השופר שלו? אז מה הייתה התשובה של רבא? כי הכל בקיעין. כי הכל חייבים ולא הכל בקיעין. הסברנו את זה אתמול. כמו גם פה זה צריך להיות מצווה שכולם חייבים לקיים אותה, ולא ברור שאתה יכול לקיים אותו איפה? בבית, כן? בבית, כן?
אם אני מקיים אותו בבית, אז אני מביא את זה גזירה. אני אומר בבית כנסת, אז זה לא כל אחד יש שופר.
נכון, אז זה מה שדיברנו אתמול, שכל אחד אולי לפי רבא חייב לתקוע, הוא חייב לתקוע. אתמול לא הבאתי לכם, בואו נשלים את זה. את נוסח הרמב״ם ראיתם לגזירה דרבא? זה כל כך יפה. הרמב״ם לגזירה דרבא אומר, זה משנה תורה, וחות שופר, פרק ב' הלכה ח', אומר הרמב״ם כך, אני מקריא לכם את הלשון. אומר הרמב״ם כך, סליחה, זה הלכה זין, בואו אני אמצא את זה מהר. זה הלכה רק שנייה, סליחה, זה מהלכה וב. אבא אומר בהלכה וב כך, למה אין תוקים? תקשיבו לביטוי, גזירה השם היתלנו בידו ויוליכנו למי שיתקע לו. מה כתוב בלשון הגמרא? גזירה השמה ילך לבקי, שמה ילמד אותו? איך לתקוע בעצמו. מה הרמב״ם כותב? גזירה השמה תלך לבעל תוקע. וברור למה הרמב״ם שינה את הלשון. כי הרמב״ם חי בתפיסה הלכתית, הקראתי אתמול את התשובה שלו, שוודאי שהאדם מוציא את חברו ידי חובה, גם ידי חובת היחיד. אז הרמב״ם...
המצווה היא בכלל לשמוע.
בדיוק, המצווה היא לשמוע. אז זה מה, גזירה השמה תלמד, אתה לא צריך לתקוע. הרמב״ם שקראתי לכם אתמול בתשובה, הרמב״ם אומר שגם הבעל תוקע יוצא ידי חובה, לא כי הוא תקע, אלא כי הוא שמע. הרמב״ם היה חייב לשנות הלשון. אבל כאילו, גזירת דרבה יכול להיות רק במקום שכולם חייבים לעשות משהו, ויכול להיות שהוא יחייב מעברים. כן, גם במגילה, כן, בבקשה.
זה פחות סביר, כי אם יש בעל תוקע שכולם שהדיון הזה ישמע, אז אנשים לא יהיה להם שופר בכלל.
אתה צודק, הרבה יותר חזק שאתה בעצמך רוצה לתקוע ויש לך שופר בבית. דיברנו ששופר הוא לא כלי מצווה אצלנו, אני מניח שיש שופר, אני חושב שאתה הולך לבעל תוקע, כי הבעל תוקע מסתום מחזיק שופר בבית או לידו, נכון? אתה צודק ב-100%, אז העוקץ יורד. כלומר, העוצמות של גזירה דרבה לאט לאט הן מתקהות, הוא לא כל כך שפיצי כבר יותר, כן? גם ברמב״ם זה יורד, כן? שגם במגילה, מה לשון הגמרא שם במגילה? לשון הגמרא במגילה היה, אני מקריא, גזירה השם יתלנו בידו מי שאינו בקי, לך אצל בקי ללמוד. זה, מה, אתה חייב לקרוא בעצמך את המגילה? כל מי שלומד משניות מגילה, ברור לו שמישהו אחר מוציא את הפרק ב', זה ברור שם, שמוציא את האחרים ידי חובה, ולא שמעתי שם על החובה הכפולה הזאת, שבשופר מצאנו לה ביטוי ברור, נכון? ססב, יבנה, כן, ומצאנו ביטוי ברור, כן? במגילה זה לא נמצא, והדבר היחיד שאני יכול להגיד הוא, ופה באמת מגילה מתייחדת לעומת קריאת התורה, או שאלה שהזכרתי פה כמה חבר'ה בסדר, שראיתי שהגאון מבין למזכירים בשמות השאלה הזאת, והיא אנחנו קוראים מגילות בשבת חול המועד, למה לא נגיד גזירה השם יעברנו 400? והתשובה נורא פשוטה, והיא נוגעת למושגים שכבר עסקנו בהם, גם השופר. קהלת או שיר השירים זו חובת ציבור, כן? קוראים אותו בית הכנסת, מה קורה פספסת? אתה לא שמעת, קראת התורה, זה כולם את כסף, לא שמעת, אתה לא... לעומת זאת בגילה, יש עונה מחלוקת בגמרא, אם בגילה קוראים דווקא בעשרה או לא, אבל זה נראה די ברור, לפחות יש דברי הרמב"ן מאוד נכונים, זה לא מדין מניין. אם צריך עשרה במגילה, אומר הרמב"ן, זה לא מדין שזה דבר שבקדושה, שדורש מניין, זה פשוט מדין פרסום מניסה. כאילו, אתה צריך לקרוא בפני עוד אנשים, מה נחשב שאתה מפרסם את הנס? שזה הופך להיות פומבי, לפני עוד אחרים, אבל מגילה, מי שלא שמע בית כנסת, מה הוא חייב לעשות? הוא חייב לקרוא בעצמו, והפנומן הזה שקוראים בבית, בטח מכירים אותו, לא? נשים שמפסיקים, יש קריאות לנשים, יש קריאות בבית כנסת, זה פחות קורא. לי כילד מאוד זכור החוויה, שאבא שלי היה קורא לאמא שלי בבית, אחרי הבית כנסת, לא היה אז מניינים נשים, מניינים כאלה שקוראים עוד פעם לנשים. וזה מאוד חזק, החובת יחיד. סבא שלי עליו השלום, אבא של אבא שלי, מחר היורצייט שלו, היה בסוף ימיו עיוור, גם הוא לא שמע טוב, הוא לא היה שומע כלום בבית כנסת. אז כל פורים אבא שלי היה יושב לידו וקורא לו, כלומר, יש נתון שקיים בגילה, למרות שהוא לכאורה מבט ראשון, חלק מקריאה בכתבי הקודש, מה הבעיה שזה יקרה בשבת, הוא כן יש בו משהו מיוחד, שזה חובה אישית של כל אחד לקרוא ממגילה כשרה, וגם אם נתפרש, אין הכוונה שאתה בעצמך תלמד לקרוא, אלא שתמצא בעל כוירה. אבל אני למשל, יש לי מגילת אסתר בבית. יש לי. אין לי שיר השירים, אין לי זה, מגילת אסתר יש לי. זה לא סתם צעצוע שזה נחמד לי, אלא כי לפעמים גם קורה שאתה, זה טוב שיש בבית דבר כזה, כן? יש משהו מיוחד שם, ועם זאת, כמו אני רוצה לעשות קצת שלום, גזר עד הרבה, ועם זאת אני כן רוצה להגיד שיכול להיות שגם במקומות האחרים, כמו אני מדבר כרגע לא על אולב, כי בלולב לפי דין המשנה נוטלים אותו ביום טוב ראשון, אני מדבר כרגע רק על מגילה, שגם שם נכנס גורם נוסף, והוא ש... כמו בראש השנה שבדקנו אולי הימים, התוכן שלהם, איך הוא נפגש, אני חושב שבמגילה עולה בבירור קף שכזה על חידה הלכתית שהיה לה פולמוס ענק במאה ה-16 וקוראים לו סעודת פורים בשבת. אנחנו היום כשפורים חד בשבת עושים פורים משולש, הסעודה עושים ביום ראשון. למה לא לעשות סעודה בשבת? אסור לאכול בשבת ארוחה טובה? שום זה קוגל לא טוב לסעודת פורים.
זה כמובן שהשמחה חלה בכל מקרה, גם מי שאומר ש...
נכון. אז מה הבעיה? מה הבעיה? עכשיו, שאלה הזאת לא כך דנו בה, מסיבה פשוטה. יהודים, לא עליהם שושן פורים, הם חיו בגולה. אבל במאה ה-16, יש התעוררות לארץ ישראל, מגיע המרלבך לארץ ישראל, הוא הרב של ירושלים, והוא מעין במקורות, ומגיע למסקנה הפשוטה, שצריך לאכול סעודת פורים בשבת, והוא מחליט לאכול סעודת פורים בשבת, יש תכתובת מאוד מאוד מעניינת מאותה תקופה, במאה ה-16. בסופו של דבר, מה הוכרע להלכה, אתם יודעים. והדברים מסוכמים, מי שרוצה לראות במשנה ברורה, ביאור הלכה, בהלכות פורים. עכשיו, כשאני שואל את עצמי, מה תכלס ההסבר, למה לא לאכול סעודת פורים בשבת? אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה. ואולי גם באיזשהו מקום גם במגילה. אז יש שרוצים להמציא שם גזירה דרבה חדשה. כן, יש שרוצים להמציא שם גזירה דרבה חדשה. שמה תשלח משלוח מנוע, דברים כאלה, כן?
לא, אבל נותנים מצבות מטבעות לאביונים, זה לא נותנים שבת, והמתנות הם עבור סעודת פורים.
אבל לפי הגמרא לפחות, מתנות האביונים הולכים יחד עם מגילה, ולא יחד עם סעודת פורים. אני חוזר להסבר של רב יוסף. אני חושב שההסבר העמוק שנמצא שם הוא, שביסודו של דבר, האווירה והתוכן של סעודת פורים, היא לא עולה בקנה אחד עם סעודת שבת. סעודת שבת יש לה את האופי שלה, וסעודת פורים, שבידוע, סעודת השם נוכל לשנה ביחד סעודת פורים, אני מקווה. פותניאל בסעודת פורים משתקרים, נכון? יין כיד המלך.
אמן,
צריך
בבית, לא?
צריך בבית, פחות. אני שותה בפורים, אני משתקר קלות, לא. אבא שלי שותה כוסית, יותר מהרגיל, כרגיל לא שותה כלום, אז כוסית אחת, בואי תעדי חובה. כך כתוב, הוא פוקח בסעודה. הוא עובד את השם בפורים, הוא שובד אותו כל השנה. אבל מה שאני כרגע אומר, אני חושב שהתכנים לא מתלכדים. עכשיו גם קריאת המגילה ביסודו של דבר, גם שהוא פשוט קריאה בכתבי הקודש, והוא פשוט מה הוא שונה מהפטרה, הוא לא הפטרה רגילה, הוא קיום של פרסומי ניסה, הוא אפילו הפולקלור מבטא את זה, זה שמקים אמן, אוהבים לא אוהבים, זה שאלה אישית, ברור שכולם מרגישים שקורה פה משהו, כן? האמן הזה, עם כל זה שלכאורה אין שום מלאכה, התוכן של פורים לא מתאים לשבת. כלומר, לי מאוד מציק משהו אחר, לי מאוד מציק שלא אומרים על הניסים בסעודת פורים, ויש פורים משולה, זה נראה לי הדבר הכי מוזר בעולם.
שמה?
על הניסים אומרים בשבת. כלומר, אתה אומר, אתה בשבת אומרים על הניסים, ואז ביום ראשון אוכלים סעודה, ולא אומרים שפורים בשום דבר בעל אמירה הלכתית, כאילו, זה כל כך מוזר, כאילו. זה מאוד מוזר בעיניי. זה הכי ציקלי. אבל זה שבעלי ההלכה כאילו הכירו, שזה לא הולך ביחד כל כך, פורים ושבת, נראה לי נכון, אולי גם המגילה זה קצת נמצא ברקע. דווקא בירושלים, אני רוצה לגמור גזירה דרבה, שכאמור גזירה דרבה לא נמצא בכלל. גם לא בלולב, בלולב יש את הדרשה שקראתי מהבבלי, וגם לא במגילה. מה ההסבר שהירושלים נותן למגילה? שלא קוראים כתובים מן המלכה או למעלה, שזה אני חייב להגיד הסבר מאוד משונה. אין גזירה דרבה, אבל מה זה בעצם אומר? זה לא בגלל שפורים לא מתאים לשבת, כמו שאני אומר לכם עכשיו, ולא בגלל שקודם הסביר לנו יפה מאוד פה אסף שהשבת משנה את ראש השנה, כן? כמעט הייתי אומר במודל שבנינו אתמול, פורים ושבת לא מצליחים להידבק אחד לשני, ולכן מה עושים להם? הפרדה. ראש השנה ושבת, דווקא מה קורה להם? השבת מתלבשת על ראש השנה ומקרינה עליו, היא הופכת אותו לראש השנה החדש, כך אמר לנו קודם אסף, ונהדר. דווקא ירושלים בוחר הסבר לא גזירת דרבה, ובעיניי הוא כל כך מוזר. בשבת בכלל, גם בשבת רגילה, מן המנחה ולמעלה, שומעים שיעור של הרב רעם בהלכות, ולא קוראים כתובים. אז בפורים יצא שאי אפשר לקרוא כתובים. אותי זה מאחזר קצת.
מה עושה בילדים שקוראים צעידים בשבת אחר הצהריים?
תצעק עליהם, שאלה טובה.
למה?
לא יודע. אני אגיד לך רק אל חנן, שיש אפילו דעה בגאונים שיש חובה לקרוא כתובים למלכה ולמעלה. אתה קורא בבוקר תורה, קורא נביאים, יש גמרא אחת בשבת, בדף כ"ד, בפרק שני, במים מדליקין, שבא למור שם, הוא מביא מי שרוצה לעיין בשם רב איגרון, שהייתה איזו מסורת גאונית שבשחרית קוראים בתורה או בנביאים, במלכה, מה קוראים? בכתובים, כן? כאילו... תואמים מחלקי התורה השונים. לא יודע, אני סוגר עד כאן. נוכל מכיר, עד כאן הדיון שלנו בהסבר המהותי, סליחה, בהסבר של למה אין שבת, אין שופר בשבת בגבולין, ולמה יש במקדש. כן, ראינו כאן, אני אסכם את עיקרי הדברים. ראינו בתנאים ראשית שהשפה של רוב המקורות התנאים היא שפת המלאכות, שפת דחייה, חוץ מהתוספתא ב ראש השנה, וברייתא בבלית אחת שאפילו משהו ממנו שתוקים. אבל השפה שרוב התנאים היא שזה מלאכה, זה לא מספיק, כי אולי בכל זאת הוא ידחה. אז מה ההסבר שניתן? בתנאים יש לנו את ההסבר בספרה של בכל ארצכם, שהדרשה קצת חסרה, ניסינו להציע כאן השלמה לדרשה. יובלו בכל ארצכם, ואילו שופר במהות אמור להיות זיכרון תרועה, זיכרון לפני השם, לפני השם, לכן הוא במקדש. ביום חול רגיל זה הוקרן החוצה, כולם תוקים. בשבת עומדים על עיקר הדין. כלומר, השבת גילתה משהו מאוד מהותי על תקיעת השופר. באמוראים, ראינו, והיו בתנאים, הוצע כאן בשיעור, שאולי יש רמיזות בתנאים, במשנה לכיווני הסבר, לכיוון ההסבר הזה דרך משנת לולב, ואולי עוד כיוון שנרמז בתנאים בדרך המשנה של כי התקלקלו הלוויים בשיר, וההסבר הזה יהיה מפורש בירושלמי. בירושלמי ראינו כך, ראשית, יש דרשת זיכרון תרועה יום תרועה, שהקושי המרכזי שלה הוא שהוא לא מתלבש טוב על הפרטים של המשנה. תראה, יש יום תרועה, זיכרון תרועה, הוא לא מסביר איך החלטת שזה שבת חול, הוא לא מסביר למה הבדלת במקדש לגבולין, הוא בעייתי. ההסבר הנוסף שיש שם בירושלמי, שנראה כמתקן אותו, הוא הספיקא דיומא, שבירושלמי לא נראה הסבר עצמאי, אלא כמסביר את ההסבר הקודם, אולי הוא עצמאי, שבעצם במקדש יודעים שזה ראש השנה, בכל העולם לא יודעים. שבכל של דבר הרמב"ן בחר בהסבר הזה בבבלי. הסבר שני, סליחה?
גם התוספות אמר את זה.
נכון, אתה צודק. הסבר נוסף שעלה בירושלמי, שהפרשנים חולקים האם הוא עצמאי או משלים את האחרים, זה ההסבר של ויקרבתם, של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא דומה לקו שיצרנו בספרה, אם הוא עצמאי. בסדר, זה הקו הארץ ישראלי. בבבלי ראינו שהבבלי לוקח את עולם של גזירת דרבה, עולם שהפגיש אותו עם האפשרות שתחלל שבת, עולם שצועק היום שבת ולא רק יום טוב, זה מה שהוא צועק. לכן דווקא טלטול העברת ארבע עמות, כי הוא רק אסור בשבת, הוא צועק לך היום שבת, אולי יקרה איזה אסון, אבל אולי הוא נסה גם לצעוק לך היום שבת, שבת זה לא ראש השנה רגיל, אולי זה מה שהוא צועק. ואז צריך ללכת יותר בכיוון של בזיכרון תרועה ושל אסף. וראינו כאן דרך הגמרא וסוכה שגזירת דרבה לא יכול לבוא לבד, הוא חייב לבוא בשקלול של הרבה יותר גורמים, ולכן הראשונים פה כולם בצדק לדעתי מחזירים את הגורמים האחרים. ועסקנו קצת בהיקף הגדול של גזירת דרבה. האמת היא שלעולם שלנו יש קושי עם גזירת דרבה, ולכן אני משוכנע שבסיכום הסופי של הלימוד שנעשה אנחנו נצטרך לעשות לנו הפנמה של הכיוונים האחרים. אני רק רוצה לסיים את ההסבר של השלב הראשוני בהצעה קצת שונה לדברים של אסף, נרשה לי. אסף דיבר על זה שהשבת כאילו אומרת אי אפשר לעשות ראש השנה עם דין. אני חשבתי קצת בכיוון הפוך, שאולי השבת במציאות התוכן שלה נותנת משהו שבראש השנה רגיל השופר נותן אותו. וזה שדיברתי איתכם, קצת הצעתי ביום ראשון, שהשבת הוא היום השביעי, וגם צריך לשים לב שראש השנה קשור לחודש השביעי. שמהו תוכן של השביעי? התוכן של השביעי הוא גילוי מלכות הקדוש ברוך הוא בעולם. זה התוכן של השביעי. השבת היא זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים. שניהם זה שתי התגלויות של הקדוש ברוך הוא, האחד כבורא העולם. הרי החשיבות של השבת שמדגישים אותה היא כי מי שמאמין בשבת מאמין בקדוש ברוך הוא כבורא, וזה בא מסיבה פשוטה. דיברנו אתמול איך השבת זה ימות השבוע, והתאריכים באים משינויים קוסמיים, נכון? השבת אינו שום התרחשות קוסמית. מה קורה ביום שישי, ביום שביעי בקוסמוס? כלום. זה אותו דבר, נכון? מה הדבר היחיד שיכול להסביר?
שאם מישהו לא יודע מתי שבת, אז הוא עונה לעצמו.
נכון, אמרה בשבת בתחילת פרק כלל גדול, נכון? מה הדבר, אם אדם לא יודע מתי שבת, אז כל יום שביעי הוא עושה עצמו יום מנוחה. עכשיו, מאיפה בא השבוע? עזבו את השבת, מאיפה בא השבוע? רק ממקום אחד בלבד, מבריאת העולם, רק משם, בשום משמעות בקוסמוס. ומילים אחרות, מי שעושה שבוע בין שבעה ימים, במה הוא מאמין? שהעולם נברא בשישה ימים, הקדוש ברוך הוא נח ביום השביעי, וזה הוא מאמין, רק משם זה בא. אז אני למדתי עם מורה לתנ"ך שלימד אצלי בבית מדרש בבית שמש, שהוא מרצה בבר אילן, הרב דוקטור יהושע ברמן, שבלוח של מצרים העתיקה זה לא שלא היה שבת כיום מנוחה, אלא בכלל לא היה מושג של שבוע. מורו לימד אותנו פעם שם שיעור שכשבני ישראל יורד להם ביום השישי מן כפול והם פתאום שומעים על שבת, לא רק שהם גילו שיש מושג של קדושה ומנוחה, הם פתאום גילו שיש מושג שנקרא שבוע, כי זה לא היה קיים שם. והתרבויות היום של כל העולם יש שבוע כי לקחו מאיתנו.
היה שבוע בין
אחי, אבל לא של שבעה ימים.
אבל היום השביעי הוא היה יום מיוחד בבבל, והיום של יום רע, יום של סיוט כזה, הלקאה עצמית, ממש יום מגעיל.
וואו, כמו השבת של הקראים.
לא, לא, לא בקטע של
אין צ'ולט, יושבים בחושך.
כן, אבל לא בקטע
אסור שפצירים. מה כבר עושים? קוראים איתון כזה.
נראה לי שזה היום של האלה, אני לא סגור על זה. אני לא סגור על זה, נראה לי שזה היום של האלה.
מדהים. בכל אופן, ממה שאני מבין, השבוע הוא באמת יחידת זמן שאין לה שום ביטוי בקוסמוס, והיא באה מבריאת העולם, ולכן מי שמאמין, מי ששומר שבת מאמין בבריאה. ויציאת מצרים היא גילוי של הקדוש ברוך הוא כמנהיג את העולם וכמופיע בהיסטוריה. זאת שני גילויים אלוקיים, והשבת מגלה בעולם את האמונה שלנו במלכות של הקדוש ברוך הוא. במובן הזה אולי התוכן של השבת פוגש את התוכן של ראש השנה. שופר המלכה הוא שופר שרוצה בקולי קולות להריע למלך. השופר, השבת בעצמה אומרת רעיון דומה. וכאן אני לא יכול להגיד שזה הסיבה. אני יכול לספר שמה שאני הולך להגיד לכם מאוד קוסם לי בחיים האישיים שלי. אני אנסה לחיות ככה. זה, אני יודע, לא ממש פופולרי פה אולי מה שאני אגיד, אבל אני, יש לך מפגש בין משהו בומבסטי, חד פעמי, חד שנתי, לבין השגרה שהיא אולי נראית קצת פחות מליבה. אני מאוד אוהב את הרעיון שמופיע בגמרא בזבחים, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. למה אני מתכוון? זה נכון שספרינט ל-100 מטר הוא מלהיב, במיוחד ששוברים שיאים מדהימים, אבל האתלט האמיתי הוא רץ המרתון או קרב 10, שהוא יש לו הרבה אוויר בריאות והוא יודע לחלק את הזמן. ואני אומר את זה בתחילת השנה כי אני מכיר את המשברים של זמן חורף והמשברים של אמצע שיעור ד' והם יהיו, וזה נורמלי, לא להיבהל. ואני אומר, תבנו כושר. והייתי אומר בצורה פשוטה, להתיידד עם היום יום, להתיידד עם החוויות, לאהוב לקום בבוקר, מה שאתה עושה, מה שאתה עושה ביום, תאהב אותו. וזה לכל מקום שתהיו בחיים. יחד עם זה, חיים כאלה משמימים שהם בהם נקודות גינה או נקודות של התלהבות, איפה שדבר הופכים לשעמום גדול. כלומר, חיים מורכבים ממפגשים חוזרים במעגליות של החיים, לנקודות גדולות שמזינות את המסוע הזה של החיים, ולאהוב את המסוע. באיזשהו מקום, כאילו אמרו, בראש השנה המלכות תתבטא דרך שמירת השבת. כלומר, כשאתה שומר שבת בראש השנה, זה לא שזרקת את ראש השנה, את התכנים שלו, אלא אתה גם מביע מלכות. המלכות מובעת באיזה אופן? על ידי זה שהשבת היום תכריז השם מלך. ואומרים את זה בתפילות, יסמכו במלכותך, שומרי שבת וקורי עונג. כלומר, מי ששומר שבת מכריז על מלכות הקדוש ברוך הוא, כביכול יש פה איזושהי העדפה האמירה שרוצים שהשבת היא בכל דממה דקה היא זאת שתכריז על המלכות השנה. אני מאוד אוהב את הרעיון הזה, למרות שאני לא בטוח שהוא נכנס טוב. מה שאני אוסיף, שהרב זאבי בלתורה ולמועדים יש לו מאמר בתחום הזה, אני מקווה לשים אותו באתר ברשת ותוכלו לקרוא אותו. אני רוצה להתקדם קצת למה שתכנו להיום.
בסוף נקודה על הרעיון הזה שדיברנו אברהם ואנוכי על תחילת הלימוד, על זה שהשבוע הזה כאילו מה, זה קצב שלא נמצא במציאות, שלא רואים אותו, אינו ביטוי פיזי, ושנה זה משהו שהוא כאילו כל כך גדול שאתה לא שם לב אליו. וכשאתה סופר רק חודשים, אז אתה כן, ברור לי שאדם שיש לו שנה חודשית יודע שיש חודשי אביב וחודשי חורף, הם מכיר את התהליך בגדול, אבל לספור שנים, לעבוד בתהליך שאתה סופר שנה ראשונה לשמיטה, ואז יש לך לספור בתהליכים של שנים, של 7 שנים, של 50 שנה, זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים שכאילו בטבע אתה לא חי אותם, אתה חי קצב מסוים שהוא מאוד מאוד, הוא קטן, זאת אומרת, תפיסת העולם של שנה אחת. וכשאתה, ויכול להיות שבנקודה שלך, שמכניסים לנו גם במקביל דרך המספר הזה של 7, גם תהליכים מאוד מאוד ארוכים, תהליכים של חיים שלמים של אדם, וגם תהליכים קצרים יותר. כי בדרך התהליך הקצר הזה...
אבל יפה בשבת הוא שזה תהליך קצר שהוא כל 7 ימים, אבל הוא לאורך שנה כולה. כלומר, כל 7 ימים יש הכרזת מלכות. יותר שקטה, לא כל כך בומבסטי, היא בלי דין, כמו שאסף אמר. היא בלי דין, אבל היא קיימת. המלכות נמצאת כל הזמן. החוויה הגדולה הזאת של להכיר במלכות היא... היא לא חד פעמית. טוב, נתחיל את המשנה, את השלב הבא עכשיו, הגיע הזמן, נכון? אני חושב, בסדר? מה קורה אחרי החורבן? משחרב בית המקדש, מה אומרת המשנה? התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיו תוקעים בכל מקום שיש פה בית דין. אמר רבי אלעזר, לא התקין רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד. אמרו לו, אחד יבנה ואחד כל מקום שיש פה בית דין. המשנה כאן מתארת לנו את תקנת ריבז, שזה ההתחלה כאמור של סדרה של תקנות. מה שבולט במשנה הזאת, שבניגוד למשנה הבאה, שתדע להגיד לנו מה הנימוק לתקנה של הריבל, מהו הנימוק במשנה הבאה של עולב, זכר המקדש, המשנה הזאת לא נותן את הנימוק הזה. וזה כאילו משאיר פתוח באיזשהו מקום, מה היה המניע של הריבל בתקנה הזאת? מה עמד לנגד עיניו? שהתוספות ריד ראיתי הוא מנמק גם את זה זכר למקדש, אבל אני אציע אולי הפוך. זה שהמשנה הבאה יודעת להגיד זכר למקדש והמשנה הזאת לא אומרת, זה אולי משום שהמשנה הזאת הנימוק איננו זכר למקדש. אני צריך ללבן יותר מה זה זכר למקדש, אבל דווקא השתיקה זה פתוח, שתי אופציות, האם זה נועד להקרין או הפוך, זה הוא זכר למקדש ודווקא התקנה הזאת איננה. כן, בבקשה, בטח.
השופר הוא לא זכר למקדש, השופר לא יהיה שופר בכלל. מה שיש בעלולב זה שהיה כבר בכל מקרה היה במדינה במשך יום אחד.
כן.
אז לא בטל לעניין של עולב, אלא אתה רוצה לעשות כמו המקדש, יש שבע ימים. שופר בלי מקדש, אין שום דבר. אז לא זכר למקדש, זה שיהיה קיום של שופר, לא עשי משהו לזה.
אז פה בא נועם, תקשיבו טוב לקו, בא נועם ואומר... מה שעמד נגד עיני ריבז בתקנה הזאת הייתה שיהיה שופר בעולם בראש השנה. כלומר, ריבז היה לו מאוד קשה המחשבה שיהיה ראש השנה בלי שופר, היה לדעת הדבר הזה, וסיפק אותו בשלב שהיה מקדש, היה מקום אחד בעולם שתקעו בשופר כדי שהשופר יקרין על כל עם ישראל כשזיכרון לפני השם. אמר עצמו גבל, איך יהיה אפשר ראש השנה בלי שבת? התורה אמרה יום תרועה, ואיך ייתכן היום הזה בלי שופר? ולכן אומר, אני חייב איכשהו לתקן תקנה, והפשרה הייתה, נמשיך ממשהו דומה לכל, במקום אחד שיהיה אצלי. לפי זה ההתבוננות על ריבז היא התבוננות על מה יהיה לראש השנה בלי שופר. נכון? זה מה שנועה מציע. סליחה? הריטווה אומר את זה מפורש? כן, אז כמה זה יופיע בריטווה. אפשר גם לשקול כיוון אחר, שריבז אולי נגד עיניו לאו דווקא עמד השופר, אלא נגד עיניו העמד עדה השאלה של מה קרה לבית המקדש, או בלשון אחרת, תראו, להקריב קורבנות קצת קשה, נכון? להמשיך, אבל ריבז, הייתי אומר, היה, אולי המניע שלו בא מכיוון אחר. הכיוון לא היה דאגה לראש השנה, אלא הדאגה הייתה לשאלה, האם הוא יכול לשמר משהו מעין מקדש, מרכז רוחני כאשר אין מקדש, כן. ותראו, הרבה דברים במקדש הוא ודאי לא יכול לעשות, וזו העבודה המרכזית שבו, שהוא עבדת הקורבנות. אבל ריבז אולי, אולי שאל את עצמו, האם אני אוכל לקיים משהו בדומה למקדש, שאני אעביר אליו דברים מסוימים מהמקדש שיהיו בו, ואחד מהדברים אולי הוא השופר, ואז אם הולכים בקו הזה הוא לא חייב לסתור, אולי צריך לקרוא את ריבז בכיוון קצת שונה. היות וריבז רצה לתת ליבנה מעמד של מקום שבתודעה של העם הוא יזכיר להם את בית המקדש, ואת רוב הדברים שהוא במקדש הוא לא יעביר, אז הוא העביר את הדבר אחד שהוא המקדשי בתפיסה בתודעה, וזה השופר של שבת, הוא מקדשי. אז הוא תיקן שיתקעו במקדש. כן, בבקשה. שיתקעו, סליחה, ביבנה.
אנחנו דיברנו על זה הרבה, יותר במובן סוציאלי, שבתור חוצניק לשעבר, אז אני זוכר כשקראתי את הספר של הרבני לקראת תשעה באב, אז הרבני מדבר על העניין הזה של הבחירה. יבנה הוא בית המקדש, ושרבז הסתכל על בית המקדש ואומר, זה פשוט בניין, זהו, החיים כבר, הרוח כבר הלך, אני מעדיף לקחת את הרוח, לשים את זה במקום שיכול להיות מרכז רוחני וחיים יהודים, במקום לעשות סוג של עבודה זרה לבניין כלשהו, שאין בו שום רוח. ואני בא ודיברנו על זה, ואמרתי, זה ממש דומה, נראה שמשהו ניסה לעשות, זה מה שעושים בארצות הברית. יודעים שבארץ קהילה, בית כנסת, יש המון, ורב בית כנסת בארץ, זה כן דמות, אבל זה פשוט דמות, זה לא יותר מזה. ברוך השם בארצות הברית, אני אומר ברוך השם כי אחרת אבא שלי לא היה מתפרנס. ברוך השם, הבית כנסת בארצות הברית יש תפיסה אחרת. ארצות הברית זה הגלות. אין את האור של ארץ ישראל, אין את ההרגשה של יהדות, שיש פשוט כשאתה מסתובב ברחובות של ארץ ישראל, ולכן בית כנסת, במיוחד אני אשתמש בבית כנסת של אבא שלי בתור דוגמה, בית כנסת של אבא שלי קוראים לו The Teaneck Jewish Center, היה מרכז קהילתי, לפני שטינק התחיל עם כל הדעות השונות שיש שם, היה מרכז קהילתי אחד שהיה בית כנסת וגם מרכז לחיים הדתיים. ואני חושב שיש לנו מצב שברגע שנחרב הבית המקדש נכנסנו לסוג של גלות, עדיין היינו בארץ, אבל זהו, כבר לא קיים המרכז הרוחני ומרכז הדתי, ולכן ריבז אומר חייבים להכין מקום שהוא מרכזי שאפשר להמשיך לחיות את החיים היהודיים, ולכן כולם מתכנסים לתוך ים, כמו שמתכנסים לבית כנסת בארצות הברית, וככה הם נזכרים מה אנחנו עושים פה, מה המטרה של החיים שלנו, אנחנו עדיין יהודים, אנחנו עדיין דתיים, ויש לנו עבודה שצריכים לעשות. אני חושב שבגלל זה, שמדובר בירושלים, ומדובר תקיעת שופר בירושלים, יש את העניין של אפשר לתקוע שופר כל מי שנמצא מסביב, כי הם עדיין יכולים לראות את ה... אני אגיד את זה באנגלית, אני חוסר מושג ביהודה.
אני מבין אנגלית, מה מלושה?
אני אומר לכל שם, The Beacon of Light שהיה בירושלים, עדיין יכולים לראות אותה, עדיין יכולים לראות את ירושלים, למרות ששועלים הולכים בה, עדיין יש שם משהו, וכל מי שרואה את זה מסביב פחות צריך את המרכז הקהילתי הזאת שריבז הקים בה.
אתה נוגע בשאלה הפרשנית שצריך פשוט לקרוא את המשנה, את השורה הבאה ולפרש אותה, אז בוא ניגע בזה עוד רגע, הסוף שלך. לא, כי אתה מניח שירושלים היא אחרי החורבן, ככה אתה מניח, נכון? אז בוא מיד נבדוק את זה, בסדר, רק הסוף שלך הוא כזה, כן.
אם ככה, אז מה אנחנו עושים היום במציאות שלנו, שאנחנו חזרנו לארץ ישראל, יש, אמורה להיות איזה עדכון מסוים, השאלה, אני זורק שאלה של המקום של הגלות הוא כבר פחות רלוונט, כי כן יש לנו בארץ איזושהי...
המקום של הגלות בגלות או המקום של הגלות?
המקום שלנו היום בארץ ישראל, מה הוא?
אני חושב שהוא בדיוק באותו מקום שהיה כשריבז הקים מרכז רוחני ביבנה, אנחנו יכולים לראות את ה... יכולים לראות את ירושלים, אבל לא רואים את התמונה השלמה, לא, 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 אפילו, אסור לנו לעלות להר הבית, קשה לעלות להר הבית.
יש לי שאלה, אנחנו צריכים לעשות איזשהו, אם נקרא לזה updating או עדכון, כאילו, לחזר, בעצם
איזשהו... לא, 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 כמו שהיה
שם, אבל מה השתנה?
השתנה, היינו בגלות, עכשיו חזרנו, יש לנו איזה התגלות קדושה מסוימת בארץ קיימת.
כן.
להבדיל מלפני 60 שנה, קיים.
מה השתנה מהתקופה שלנו?
פחות מבית המקדש, נכון? פחות מ...
בוא ניגע ברשותך בשאלה הזאת, אולי לקראת סוף השבוע, בסדר, לקראת המשך השבוע. אני מציע, בוא נתרכז ברבז, המקדש חרב, זו קריסת מערכות אדירה.
הרמי, אפשר להגיד משהו?
כן, בטח. סוף סוף אני שמח שאתה מתחיל להתעורר, כן.
לא, כי כולם מדברים על זה, כאילו זה רק דעה של רבי אלעזר שהוא אמר רק יבנה בלבד. מדברים אם הוא ראה את השופר או את ראש השנה.
כבר שיגעה על הערה של נועד.
אני חושב שהוא בכלל לא מסתכל על השופר או על ראש השנה, הוא מסתכל על עם ישראל.
מצוין, תשמע טוב את מה שהוא אומר לך. אם ריבז חשב על השופר, רבי אלעזר לגמרי לא מובן. למה רק יבנה? בדור אחרי יבנה לא צריך שופר?
היה לפני כן במקום אחד.
כן, אבל לפי רבי אלעזר שלא התקין, אמר, וזה אלה ביבנה בלבד. עכשיו אני גם בשביל הפרשים, כשהוא אמר יבנה בלבד, למה הוא התכוון? אז הראשונים כולם נבלו. אומרים, כמו שיבנה הייתה סנדרין, הוא התכוון לסנדרין. אבל אני שואל אותך, כשאתה קורא את המשנה, אולי הוא התכוון יבנה ולא אחרי יבנה? זה נוגע בשאלה איך אתה מפרש את זה. כלומר, אם אתה מפרש שיבנה הכוונה יבנה ולא אחריה, אז בוא ניגע לרגע בדיון הזה. אורי, תעשיינת, כי אני לא רוצה לקטוע אותך. בוא ניגע לרגע בהמשך. כלומר, יש לנו פה שני כיוונים שעלו. כיוון אחד שאומר, הוא פשוט רוצה שאפשר לתקוע בשופר, ואז האמת שאני קורא את זה, אני צריך להרגיש כמו רבי עקיבא יוסף שלזינגר, שכבר שמעתם את הסיפור שלו, יהודי בירושלים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שאמר, רבותיי, חייבים לתקוע בשופר, מספיק עם זה, כן? כלומר, האם אני צריך להרגיש כמו, זה מה שבעצם אתה הצעת הנועם, כי זה מה שאמר ריבז אחרי החורבן, הוא בעצם הוא צועק לך, שלא יהיה ראש השנה בלי שופר. כנגד זה, עלה פה קו אחר שהציע אותו, מי התחיל בו? מי? יוני, לפני יוני היה מישהו. טוב, שיסלח לי, מי ששכחתי עצמו. שאולי הקו הוא שהוא שואל את עצמו איך לעם ישראל המשכיות של מרכז, והשופר הוא לא המקודה מכוננת. כלומר, הוא לא צועק לך, לא ייתכן בעולם ראש שנה בלי שופר. הוא אומר, עם ישראל אחרי החורבן בדור יבנה, כשהוא על הקנטים, כשקורס לו יום כיפור, כשקורס לו מערכות שלמות של חיים הדתיים, הוא בין היתר, הוא חייב מרכז, הוא חייב מקום שאפשר ללכת אליו, בחינת וקמת ועליתה, הוא מעביר את זה לחכמי התורה, כבר הזכרנו את זה במהלך הימים האחרונים, הוא מעביר את זה לחכמי התורה, הוא הולך, כמובן צריכים להזכיר פה את יבנה וחכמיה, שם את הגמרא בגיטין, והוא מחליט לשים את הכל על יבנה, כשכאן, מצד אחד אמר אורי, בואו נקרא פשוט את השורה הבאה, אני רוצה לפני השורה הבאה לקרוא את הברייתא בגמרא, כי ברייתא מדהימה, כן.
אני חושב שפשוט בזכותו של ריבז, הוא ראה את עצמו כמנהיג אלטרנטיבי כאשר יש את החורבן וכדי שלא הכל יקרוס. מה שהיה מעט בראש מעייניו זה לא השופר בראש השנה, זה משני לגמרי. וחשוב שתהיה היהדות וההמשכיות. הוא חשב להיסטוריה הקרובה ליבנה ולא חשב מה יהיה אחרי חורבן, אחרי יבנה, האם זה יפלט פוש או רושע.
כן, מצוין, בואו...
הוא היה פשוט מנהיג ברמה...
אז אתה ממשיך את הקו של יוני, את הקו של... נגד החמות השבא.
עוד עובר, עוד עובר.
בסדר, כן.
אני יודע איך זה עוד שני צדים יותר, הוא פשוט רצה להוציא מנהיגות לעם היהודי.
כן. אז בואו נראה את הברייתא המוזרה הזאת, תנור הבנן, כן.
אמרו לי שזה לא משהו מחשבה מראש, כאילו זה כוח המציאות שהגיעו אנשים, כמו שבאו לבית המקדש, כלומר, באו ליבנה, כי... זה די תכנית לבית המקדש שנוצר, ופתאום נפתור שנייה, כן. אם יש שופר לא תוקים, אז התחילו דיון.
השאלה גם איך יוצרים אותו, שתבין, זה לא מובן מלאב איך יוצרו. בואו, תקראו את הסיפור המדהים הזה, כולם למדו אותו, נכון? איך העדים, והיו כל הערים מתכנסים, מה מתואר פה, לפחות לפי הטקסט פה? כולם באו, כאילו, היה ציפייה של משהו, ומי רצה ורבי החמד זכאי, מה אומר להם? נתקע. מה אמרו לו? נדון. אמרו לו, רגע, כאילו זה שכולם רוצים, אבל תשמע, אנחנו רבנים מוססים, אנחנו בריסקרים כאלה, צריכים להתלבט, אנחנו לא יודעים, כן, ונראה, זה דין בזה, זה דין בזה, תלוי בכל מיני חקירס. מה הוא אמר להם? נתחיל, אחר כך נדון, אני מבטיח לדבר אתכם בלימוד כל היום. אחר שתקעו, אמרו לו נדון, אמר להם כבר נשמע קרן ביבדל, אין נשיבים לאחר מעשה. בא אליי אחד מהחבר'ה, אמר לי, מה זה הטריקים האלה, השטיקים? אמרתי לו, בוא ניתן לך מילה יותר טובה, זה מכתף, זה לא שטיק. זה פשוט מכתף. ואם אתם שאלו אותי מה מתואר, וקודם כל שימו לב, לתקנה היחידה למיטב ידיעתי, זה היה רק הרב וולפיש, שיש לה אופוזיציה. כלומר, הרב וולפיש הוא הולך יותר בקר של החברות השלך, נועם, לא שלך. הוא אומר, אם הבאה היא רק שופר, מה כל הנדון, לא נדון, למשל לא שמענו בשום מקור שהתקנה תלולה ועשו לו אופוזיציה. כלומר, הוא הרב וולפיש עצמו אוהב יותר את הקו, שמדיוק כמו שהיה לך נדיבר קודם. שעל הפרק עומדת השאלה, בני ביתר אמרו לו, זה לא בית המקדש, מה אתה, איך אתה מעיז לעשות את זה? כאילו, מי אתה חושב את זה? אם אתם שואלים אותי איך צריך לקרוא את זה, בעיניי זה מעשה מנהיגות ממעלה ראשונה. ואני חייב להגיד את זה בתור מישהו שדומה יותר לבני ביתר באופי. אני באופי כזה, אססן, לא יודע, כן לעבור דירה, לא עוד דירה, זה ככה, זה ככה, זה ככה. עד שאני עושה ככה, הישיבה שלמדתי בה התפרקה לי, כן? תראו את המקום, אם הרב בני היה כמו בני ביתר כשהקימו פה, זה לא היה, כאילו היה כל הסיבות בעולם שמה שיש פה לא יהיה, כן? הוא פשוט קבע עובדות, ומנהיג אמיתי הוא אדם שיודע קבוע עובדות, למשוך. אני יכול לחשוב על הסיפור הזה, אמרתי זה כמה חבר'ה בסדר, בן גוריון בתשח. עד שבועצת העם התפלפלה, האמריקאים התמחו והבריטים ככה, ומה יהיה, בן גוריון כבר הכריז על המדינה, כן?
הוא מוצא גם במשנה בתור דעת יחיד, במקום עד אנחנו לומדים תקנת ריבה, זאת אומרת, אין פה איזושהי תקנה שהתקבלה בעם ישראל. זו תקנה שכן, אותה רבה את
המלבקה. זה לא ריבת,
זה נכון, זה נכון, אבל תבין, בוא נגיד ככה, הרב וולפי שמנסה לפתח את הקו, לא של נועם, הקו האחר, הרב וולפי שאומר, פה הייתה דרמה אמיתית מסיבה פשוטה. זו התקנה היחידה שבה ריבז הכריז שיבנה כמו בית המקדש. תרוקשו אותי, כן, מה איך התקנה הבאה? זה חל המקדש. בלוס אנג'לס אפשר לטול אולה כמו בית המקדש. נשאל מה היה יחסו למקדש, אבל הוא לא אמר שיש מקום אחר כמו המקדש. אפשר להגיד, כמו שהמחקים אומרים, אני לא סובל את זה, שהוא אמר אפשר לעבוד את השם בלי בית המקדש. אפשר להגיד שהוא אמר רבו ישראל בואו נזכור את המקדש. אפשר להסביר בהרבה צורות, ואביתר אתה כבר רואה את הציסה במייל, אתה בקו, בסדר גמור, אפשר לדון בזה. או בוא נשאל אחרת, 2000 שנה אחרי החורבן, אפשר לשאול איפה זה בחיים שלנו, כן? וזאת שאלה נכונה, אבל התקנה היחידה שכשאתה מתבונן בה אתה יכול לפרש כמו נועם, אבל אתה גם יכול לפרש אחרת, אתה יכול להגיד לעצמך, זו התקנה היחידה שהיא אומרת, המקום הזה הוא אותם 400 של הקדוש ברוך הוא, זה בית הוועד, המקום הזה הוא בית המקדש, זו התקנה הזאת, וזה אולי לא סתם שיש עליה אופוזיציה, ומה שלפחות הלשון בבבלי מלמד, שהבבלי כשהוא מספר את הסיפור, בבלי אומר, העם היה צמא לזה, כלומר היו כל הערים מתכנסים, הם יושבו שם ואמרו לעצמם, רבו ישראל, אנחנו נתפרק לחתיכות קטנות אם לא יהיה לנו איזה נקודת כובד, איזה הנהגה, אנחנו צריכים את זה. והרב וולפיש אפילו מציא עוד הצעה בעיניי מאוד יפה, הוא אומר אולי אפילו זה לא שרבן יוחנן בן זכאי היה לו אתר אינטרנט והוא פרסם הודעה שהוא תיקן תקנה, אז זה לא שרבן יוחנן בן זכאי הוציא טקסט או נוסח של תקנה וישב, איפה הוא תיקן את התקנה? כאן שהוא תוקע בשופר, הוא קבע עובדה. כלומר, רבן יוחנן בן זכאי קבע עובדה, כמו שבוא ניקח כל מיני הנהגות של ראשי הישיבה פה, לא שמעתי שהרב ראם תיקן תקנה לשתוק בראש השנה שלך בשבת, בזמן השיעור אמורים לתקוע, הוא פשוט עושה את זה, נכון? עכשיו, על רקע זה הרב וולפיש מסביר בצורה עכשיו מאוד יפה את השלב הבא, או מה זה הוויכוח הבא? אז אם מקבלים את ההצעה הזאת, הוויכוח הבא הוא מאוד ברור. זה לא שהנוסח של תקנה קדומה, עכשיו מה מתווכחים? מה הוא אמר? אלא הוויכוח הוא קצת שונה, אבל אפשר את כל זה להגיד נועם רק אם מפרשים את המשנה באופן שלא עולה בקנה אחד עם הדברים שלך, הערה של אורי. והאמת היא שהרבה ראשונים יפרשו את המשנה בצורה שמתאימה מאוד להסבר שלך. ואם משפצים אותו בהקשר ההיסטורי, להניח שתראו יבנה, לא יוכל מזיקה לא תיקן תקנה, הוא פשוט היה תוקע והיה תוקע והיה תוקע, הוא פשוט לא התייחס למה יקרה כשלא יהיה יבנה. בדרך כלל אנשים לא אומרים מה יהיה אחריהם. הוא ביבנה היה עושה את זה. עכשיו יבנה הצליח לתפוס מקום שכמי שמעיין קצת בסיפורים של סופרים בספרות חז"ל, זה לא היה בקלות, והיה שם מנהיג חזק, לא רבן יוחנן בן זכאי אלא אחד אחריו, רבן גמליאל, שהחליט שהוא בכל הכוח מה יוצר ביבנה יוצר שם אחידות פנימית לחידות, הוא הופך אותו למרכז תוך כדי דיכוי של כל אפשרות שיהיה מישהו שלא יישר קו. אחד מהמשניות מופיעות בראש השנה, קוראים לו רבי יהושע ורבן גמליאל. מי שזוכר גמרא ברכות דף חף זין, הסיפור השני קורה גם עם רבי יהושע ורבן גמליאל, וזה הסיפור של תפילת ערבית חובה הרשות. כאילו רבן גמליאל הוא מנהיג מאוד תקיף, הוא לא פלורליסט, הוא לא נותן מקום לכל החבר'ה, הוא מדקים את כל בית שמאי שם. כאילו אם בית שמאי בית הלל בזמן הבית יש אווירה, הם מתחתנים אחד עם השני בתוך יבנה, כל מי שהוא בית שמאי כסחים אותו. זה יש שם תיאור, ממש עבודת תיאור, בנו בן גוריון הסוזון, ממש לא נעים, כן, לא, זה לא נעים, אבל יבנה קובע עובדות בשטח. הוויכוח בשלב הבא, מאיזה דור רבי אלעזר? ברק, בדקת את זה, הוא מדור רושה. רבי אלעזר הוא טענה,
זה לא רבי אלעזר בן אבך שהוא היה תלמידו של
רבן? סליחה? לא, מה שאני בדקתי בספר טלפון סתם רבי אלעזר, מי הוא?
בן
שמוע, והוא חי ברושה, הוא חי בגליל אחרי מרד בר כוכבא שמחריבה את יבנה. עכשיו הסאגה הזאת או הדיון חוזר באופן מסוים גם איפה? הוא חוזר בגליל. כלומר, אחרי החורבן, תבינו, היה צריך להחליף את בית המקדש במה? בדבר הכי חיוור בבית דין, ביבנה. את מה צריך להחליף עכשיו בראשה? את מי צריך להחליף? צריך להחליף את יבנה. אתם כבר מבינים, זה סיפור קצת אחר? כלומר, הסיפור כבר מתחיל להשתנות, ופה יכול לבוא רבי אלעזר ולהגיד, שמו, ביבנה היה צריך להגיד שהוא כמו בית המקדש, מה עכשיו, מה? לא, זה רק יבנה. זה לא לאחר כך, האחרים מה אומרים? כמו שהוא הכריז על יבנה כעל בית המקדש, אני מכריז על אושה כעל בית המקדש. כלומר, נותן רקע לדיון. עוד הרב אופי שם יש לו כמה עמודים, מוסיף דברים מאוד מעניינים, שגם בזמן אושה הוא רוצה להוכיח שם שהם היו מקדשים את החודש ביהודה. יש דין מיוחד לקדש את החודש ביהודה, אושה זה בגליל. בעקבות מרד בר כוכבא יהודה חרבה, בעקבות חורבן בית שני יהודה לא חרבה, שישוב יהודי גדול מאוד באזור של יהודה, לא רחוק מאזור המגורים שלי, ויש עדיין הרבה הרבה שרידים, המון המון שרידים של יישוב יהודי שהיה, אבל מרד בר כוכבא, הרומאים משמידים ומחריבים את כל אזור יהודה.
יהודים אפילו חוזרים לירושלים מהר מאוד אחרי החורבן. יש איזו תקופה של איזה 10-20 שנה, מיד אחר כבר שבתי כנסת באזור.
כן, בעקבות מרד בר כוכבא הם עולים לגליל, והמרכז הרוחני הוא עובר לצפון, אבל עדיין מקדשים את החודש בידת האפשר ביהודה. ופה כאילו אושה כאילו משתנים לו שני דברים לעומת יבנה. דבר אחד שמשתנה לו זה שהוא כבר, רבי יוחנן בן זכאי כבר קבע את העובדה, כאילו בתודעה נחקק שיש תחליפים לבית המקדש, כמו כביכול, סליחה על הביטוי, אם הוא משתמש בשופר כדי להכריז על יבנה, כבר לא צריך לעשות את זה אולי. מעבר השני גם אפשר להגיד את השפה האחרת, שאושה הוא באמת לא יבנה. כלומר, מה לעשות? אושה הייתה חיוורת.
החורבן מתקהל בעצם, זיכרון החורבן מתקהל.
נכון, האתגרים של הדור של אושה הם אחרים, הצרכים אחרים, היכולת של לתת מענה הוא משתנה. אפשר גם ככה לחשוב, מה הם אומרים לו? הם אומרים לו, מורינו ורבינו, מה הם אומרים לו? יפה מאוד שאתה אומר רק יבנה, אבל כמו שיבנה היה תחליט, בכל דור ודור מה צריך? אפשר להמשיך אותו. אז גם אושה יכול להיות עם זה, גם אם הוא קצת פחות, כן? ופחות קו חשיבה כזה, כבר סיפרתי לכם בשיעורים האחרונים. אני מכיר בספרות גאונים, גאונים אומרים, אנחנו יבנה. אומר את זה רשג, אני אביא לכם את זה. אומר, אנחנו כאלה. כן, אבל עריף עושה את זה, כי עריף חושב שמספיק בית דין של כל בית דין. זה כבר סיפור אחר. אבל אני אומר, אבל הרעיון שיש אנשים שמעדד בתודעה, אנחנו המרכז, אנחנו, זה קיים מאות שנים, זה לא משהו שיצרו אותו רק במרד בר כוכבא, כלומר הוא ממשיך. כל ההסבר הזה שקטעתי עכשיו, שאורי הלך בו, כולו בתנאי אחד, שאיך אני קורא את המשנה הזאת? שמדובר דווקא על יבנה מול אושה, כך קוראים אותו, אז זה הדיון, כמו בהקשר ההיסטורי שלו. צריך, כמו שהיו שאלו אותי, איך לגמור משנה, תנסו לשים אותו בקונטקסט שלו, שהוא מתרחש, ואז ברור שאיזה קו צריך ללכת, לא של נועם, אלא הקו שאומר, המשנה הזאת בעצם מה מעניין אותה? היכולת ליצור מקום שידמה לבית המקדש אחרי החורבן. זה מה שהוא עוסק. לעומת זאת, אני כבר אומר לכם, הרבה ראשונים רואים ביבנה מושג, יבנה הוא לא מקום היסטורי, קונקרטי, ריאלי, הוא מושג. את מה הוא מייצג? את הסנהדרין. ולכן הם אומרים, זה כל סנהדרין. ואז הוויכוח היה לא יבנה אושה, למה היה הוויכוח? סנהדרין או בית דין של חב ג' בית דין יותר קטן מהסנהדרין, זה הוויכוח. בזה שאני מדבר את השפה הזאת, יצאתי לגמרי מהקונטקסט ההיסטורי. כלומר, שיטות קריאה של משנה, השיטה אחת היא בתוך העולם הקונקרטי שהיא נמצאת בו. אפשרות שנייה היא המשגות. בריס כך עובד. המשגות, פה כך עבדו הראשונים, ואז הקו של נועם הוא יכול להמשיך להיכנס חלק לעניינים. מה שאני רוצה רק לסיים להיום זה את השלב הבא, וזה ההמשך המוזר. ועוד זאת הייתה ירושלים יתרה על על יבנה, שכל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא תוקין, ויבנה לא היה תוקין ועדים בלבד. מה קודם כל הדבר המוזר בעוד זאת הזה? מוזר לגמרי. לפני דיברנו על מקדש, לפני דיברנו על מקדש ומדינה, פתאום פה מדברים על ירושלים מול יבנה, או בלשון אחרת, כשבאים לייצג ירושלים מול יבנה בפשטות, זה יבנה זה השלב של התקנה של ריבז, ואומר פה אורי נכון, אימצו את השפה של רבי אלעזר, וכשבאים לתאר כביכול שלב שקודם לו, קוראים לו ירושלים, אבל במשנה איך נקרא השלב הקודם?
מקדש.
וכאן בפשוטם של משנה, מה דעתכם? מתוך המשנה מה משמע? שירושלים מול מקדש, איפה היא עומדת?
באותו מקום. באותו באותו מקום.
כן. או בלשון אחרת, שכנראה שהמשנה מגלה דרך הלשון בסוף, מה היא מגלה? כל ירושלים הייתה כלולה במקדש בשלב הראשון של המשנה. ובשון אחרת, מקדש מדינה, מה הכוונה? ירושלים שער העולם. עכשיו אנחנו צריך, לא נעשה את זה כבר עכשיו בגלל השעה, אבל צריך, זה יקרא את השיעור הבא. השיעור הבא יסיים את העניינים האלה בעזרת השם. נצטרך לשאול את עצמנו, לא על הלימוד שלנו, על למה מקדש שונה ממדינה, עכשיו לפתוח את השאלה, האם מה שדובר יכול להיות נכון גם על הכל ירושלים. וזו דעת הרמב״ם, והריטב"א מביא דעה כזאת בשם בעלי התוספות. לעומת זאת, מי שכבר התחיל את הלימוד של הראשונים פה יודע שרש"י על המשנה חולק על זה, והראשונים האלה יש להם קושי עצום בפשוטה של משנה, ובעיקר מה שהם עושים זה שהם יוצרים עוד שלב כדי לפתור את הבעיה הזאת. כלומר, הראשונים שיגידו שירושלים כלולה במדינה יגידו היה שלב קדום מקדש מדינה, עוד שלב של ירושלים ועוד שלב של של יבנה. אז זה המחלוקת הראשונה, זה מקרינה על איך לקרוא את השלבים. בפשוטה של משנה אני נוטה לקבל את מה שאמרתם פה, שירושלים זה על המקדש. ואז אני חושב שהשאלה שצריך לשאול את עצמנו היא שאלה פשוטה, ושמה המשנה אומרת את העוד זאת, כאילו כביכול מאוד חשוב לה להגיד את זה, חוץ ממה שאמרתי קודם. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, כאילו מאוד חשוב לה מה להגיד, שלמרות שיש תקנה של ריבז שיבנה החליף את המקדש, דע לך שירושלים עדיפה על יבנה. או בלשון אחרת, מה הם מנסים להגיד? וזה נועם עולה לא בקו שלך, בקו שלך מה צריך להגיד? פשוט מספרים לך את ההלכות, כן? עוד קצת ידע לך, זה חשוב. אבל אם הולכים עם הקו שאני מזהו פה עם יוני, כן, נו, אלחנן, שכל המשנה הזאת היא עוסקת בשלב השני שלה בשאלה של איך יוצאים תחליף לבית המקדש, אז כאן אני אומר דבר מאוד חשוב. ריבז עשה מהפכה עולמית, שאפשר שיהיה מקום שיהיה לו תכונות של בית מקדש, ובכל זאת מה חשוב לעשות? להזכיר לעצמנו שזה לא בית המקדש, בדיוק. אבל חשוב להזכיר לעצמנו שזה לא הדבר בעצמו. כלומר, יחד עם משנה שבאה ואומרת אחרי החורבן מצאו תחליף, אבל דו לכם, זה רק חיקוי, זה לא בג'ינזים, כמו, כן, זה רק חיקוי, זה לא בקוקסים, כן? ומה אנחנו עוסקים בזה?
זה הייק, זה לא נייק.
כן, זה הייק ולא נייק, כן, כמו, יבנה יבנה, וצריך לזרום עם תקנת יבנה. כן, וכל שאר המשניות בהמשך, גם זה ליום חמישי בעזרת השם. כאילו, מה קרה שם ביבנה? מה ריבז עשה? מה הייתה האווירה? מה? יבנה יבנה זה חשוב, וזה זה 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 דבר ענק מה שהוא עשה, הוא מנהיג אדיר שקבע עובדה רוחנית חשובה מאוד, אבל צריך בכל זאת שיהודי יזכור שיש ירושלים, יש בית מקדש. בסדר, אנחנו נעצור כאן להמשך. היום הרב בני ביקש ממני להודיע לכם שבשעה 6 יש לו שיעור איתכם, אני לא יודע על מה, אבל עבודה עברה לדרך אדם שלי אחר, אז תדעו. שנית, מחר בבוקר אנחנו רוצים לערוך סדנה שהזכרתי אותה בשבוע שעבר, אני לא יודע אם זה כמה זמן זה ייקח, כנראה נתחיל ב9:30, זה כנראה יהיה במועדון של הנוער ביישוב, ונעסוק שם בניסיון קצת לדון בתוכנו כל אחד לעצמו וכחבורה בהגדרה של שנה ד'. ביום חמישי הרב ראם אומר שהוא כללי ברבע ל-12, הוא קצת מקדים אותו כי הוא רוצה לומר שני שיעורים כלליים שיהיו כמו בבייסבול יש מושג דאבל הדר, מה זה? שני משחקים אחד אחרי השני. אז הרב ראם אומר דאבל הדר, הוא רצה להפריט את השיעורים והרם עם כפרו עליו וחבר, אז זו הייתה הפשרה שאני רוצה את השיעור הבא לקיים ביום חמישי ב-10. עכשיו אני מודע לזה שהסדנה לא כל כך מאפשרת להכין, אבל נגזר עלינו לסיים את הנושא הזה השבוע. אז מה שאני מבקש שכל אחד כמידת יכולתו יכין, אני אתן מקורות קצת נוספים טיפה. מה שבעיקר נעסוק זה להשלים את הראשונים פה ולהתגלגל בעיקר לנושא שנועם פה רמז לו, והוא הנושא של איזה בית דין תוקים, איך בסופו של דבר התקיעה נעלמה ו... איפה אנחנו בסיפור הזה, קצת סיפור רבקי ויוסף שלזינגר וכו', ואני חושב שצריך לסיים בהפנמה שלנו תכלס מה אנחנו ניקח מהלימוד הזה לראש השנה שחד השבת. בסדר? בתיאבון.